הרם מסביר הסיבה למה תפסו לאחרי מוכן שחד לאחרי יום לא יקונו, סיבתו הוא בגלל שחסר בשלוחו של בעל המון. אדם יכול לעשות שליח על חפץ שלו ולא על חפצים של אחרים. כדי שלעשות שליח על חפצים של אחרים לזכות בהם עבורו, ניתן רק אם משתתף בו גם שליחות מבעל הממון עצמו. לכן, כשאדם נותן מתנה, משתתף בו גם שליחות של בעל הממון. אבל כשאדם מביא מציאה עבור השני, שכאן אין שליחו של בעל הממון. זה שיטת הרן. ולכן אומר הרן, זה הסיבה שחצר שאינו משתמרת לא קונה במציאה וקונה במתנה. שבמציאה זה לא קונה, שבחצר שאינו משתמרת נידונת כשליח. זה שיטת הרן. חצר המשתמרת נידונת כיד, חצר שאינו משתמרת אין לו המעלה של יד, אבל יש לה מעלה של שליחות. כיוון שזה שליחות, אז לא מועיל במציאה שחסר שלוחו של בעל הממון. למה כל מגביה מציא לחבר לקונו חברוי? למה שם הרי גם כן חסר שלוחו של בעל הממון? אומר הרן, זה בגלל שיש מיגו, יכול לזכות לעצמו. כן, אז הנסיר הזה אומר שהרן הזה לא סותר את התוספות שהראינו, שתוספות אומר שאם אדם מפקיר חפץ, אם הגוי היה מפקיר את החפץ והישראל היה זוכה מן ההפקר, אבל ישראל היה זוכה. רק אם הגוי לא יפקיר, הגוי נותן לו, שם לא מועיל מצד שלוחו של בעל הממון. אז רואים בתוספות שבהפקר אין זה סותר את שלוחו של בעל הממון. שלוחו של בעל הממון זה רק כשיש בעלים אחרים, שם אין כוח לאדם לעשות שליח לזכות. אבל כשאין בעלים אחרים זה הפקר, זה לא נוגד מספיק השליחות של כל אחד. על הפקר כל אדם יכול לעשות שליח. אבל הרן שאומר שמציאה בחצר לא מועיל, שצריכים שלוחו של בעל הממון, סימן שהוא חולק על תוספות, וסובר שגם דבר של הפקר איננו אדם יכול לעשות שליח. אבל אומר הנתיבות שיש חילוק במציאה להפקר. מציאה פירושו, מציאה זה היה שייך למישהו ונאבד בין המתייאש, זה לא הופך את זה להפקר, זה רק דין שמותר לזכות בזה. קר דעת הנתיבות זה גם הסוד שאיר שאין זה הפקר גומר, זה רק זכות שהתורה נתנה יותר לקחת את זה. לכן כאן צריכים שלוחו של בעל הממון, שהרי אחרי כצדיים שלנו, אבל אותו זאת מדבר בהפקר גומר, ושם, אין חיסרון שלוח של בעל הממון. זה מה שהנתיבות אומר. אבל הקושי הוא כבר דיברנו, צריכים לפי דברה להידחק, לומר שהצבי שבור, הגמרא מדברת עליו, שזה שלוחו שאינו משתמר, אז מדובר בצבי שהיה שם מישהו, וזה לבד ממנו. זה קצת מאוד, מאוד, מאוד דחוק לומר את זה, שמדובר לחיוש, לפעד צבי שבור, יש לו גם סימן. פשטות מדבר צבי מהיער, שבא ועבר דרך השדה, לא מצבי מציאה. אבל אפשר היה לומר שתוספות סובר בדיוק כמו הרן, רק מה שתוספות אומר, אם היה מפקיר, היה יכול לזכות בזה, ייתכן שזה גם כבנוי על אותו סברה, מי כדיבוי זוכה לנפשי, גם בהפקר אפשר לומר, אלא גם תוספות תתכוון לכך. או שתוספות חולה כמו הרן וסובר שיש הבדל במציאה, שיש הבדל ביניה, שגם שהפקר לא נגדר כחיסרון בשלוחו של ממון, ואילו הרן חולק על זה. אבל עכשיו עוד נקודה, שלפי הרן מובן למה תפסו לאחרי מוכן שחד לאחרי יום לא יקנה, מי שזה הסיבה היא גם יש חסר בשלוחו של בעל הממון, שאתה עושה שליח לתפוס מה שני. אז אם זה לא היה חב לאחרים, הייתי יכול להגדיר את זה שאין בחיסרון של שלוחו של בעל הממון, כיוון שאדם תופס בזכות, זה לא כמו שאדם הולך לקבל מתנה, יש לו זכות לתפוס, יש לו שיבוד על נכסי הלווה, לכן אין צורך כאן שלוחו של בעל הממון. אבל איפה שזה פוגע באדם אחר, שגם להוא יש זכויות, זה כבר חיסרון בשלוחו של בעל הממון. כך ניתן להבין את הרע. נזכיר פה עוד נקודה אחת, שהקצות החושן מבין הרמב״ם, שהרמב״ם אמר כך, הדין הזה שתופס לברכי מוקם שחב לאחרי יום לא יקונו, זה הכל כשהמלווה עושה שליח, וכשהשליח יתפוס עבורו חפץ מהלווה במקום שחב לאחר. אבל מה יהיה עם הלווה עצמו יאמר למישהו תזכה בחפץ עבור פלוני, זה יועיל אף על פי שהוכב לחרם שיש עוד בעל החפץ, אף על פי זה מועיל. כך אומר הרמב"ם, אם בעל החפץ עצמו יאמר יקנה חפץ, הלווה נאמר חייב חובות למישהו, אז הוא הולך ומקנה, או שהוא מקנה מתנה, או שהוא נותן, או שהוא מקנה למעלה מסוים, ואומר למישהו שיזכה עבור המעלה. דבר כזה מועיל, אומר הרמב"ם. איימן, למה פה אין חיסרון של שלוחו של בעל המומן? אז בעצם כסברת הרמב"ם מובן מאוד, מפני שפה משתתף בעל המומן עצמו, ומילא אין כאן חיסרון של שלוחו של בעל המומן. אבל אפשר להסביר את הרמב"ם גם לא לפי ההסבר הזה. הרמב"ם אפשר להסביר כך, שהחיסרון של טייבס לברכי, בין שלנו, כמו שאמרנו, שלומדים את זה מפה, או משלח ואוויר, איזה הסבר כמובן, או שאצלי זכיר לא יתחדש. כל זה, זה ששורי השליח איננו ביילים על החפץ. יש לו רק זכות, אפשרות לקחת, או מצד שחייבים לו, או מצד שזה הפקר. באופן כזה, יש בעיה של חב לאחר. אבל בביילים גמורים, שאדם יש לו ביילס גמור על הדבר, בזה אין בעיה של... של טייבס לברכיב. אם אדם יש לו ביילים גמורים על הדבר, על זה אין בעיה של טייבס לברכיב. זאת אומרת, כל המיעוטים מדברים כשהוא רק בא מכוח זכות מסוימת לתפוס, או בצד שזה הפקר, על הלבה שזה ממונו ממש, על זה לא קיים כל הגבלות של השליחות. צריכים להסביר את ה... את הקצות החושב. הוויכוח שיש, הוויכוח הגדול שיש בין הקצות לדביודה, אמנם לא חושב להעביר בזה, פני שזה בעיקר שייך ללחז גיטן, אז כאן רק נזכיר את הנקודה שמתווכחים. הנדביודה דבר חידש דבר מחודש, שאף על פי שאפשר לגרש אישה בלי רצונה, לפני חיים רבן גרשם היה אפשר לגרש אישה בלי רצונה, אבל אומר הנדביודה זה רק אם הוא מגרש בעצמו, אבל אם הוא שולח השליח לגרש את אשתו בלי רצונה, זה לא יועיל. למה? זה טיב וזה מחיר, מוקם שחב לאחר. הרי יושא שליח וזה חב לאחר, הם לא מועיל השליחות. זה מה שמה הנדביודה. והעניין הזה של טיב וזה מחיר, מצאנו את זה לא רק במובן זה שאדם תופס לברכי, מצאנו את זה בעוד מקומות. היינו כל מקום שיש לאדם שמעדי השליחות שאני עושה למישהו נפגע אדם אחר, זה נקטע כתאבס לברכי. לא רק אני שולח אותו לתפוס משהו, גם כל עניין, כל דבר שאדם עושה עדי שליח, אם זה פוגע באחרים אין דין שליחות. זה רואים פה בנדביודה, שאני פה לא מדובר שתופר שום דבר, נראה שישתו בלי רצונה על די שליח, זה לא תופר שום דבר. אלא זה, אלא הפירוש הוא תאיר זו לכם או שם לכם.
מה זה אומרים פה?
ושאין כוח לעשות שליח במקום שפוגע במישהו אחר. זה הכל, לא משנה מה השליח עושה. זאת אומרת, מה אני שולח אותו? כל פעולה שהדי השליח עושה, וזה פוגע במישהו, אין די שליחות. ולכן אי אפשר לגרש אישה בעל כוחה בלי רצונה. זה מה שאומר הנדביודה. מה שהקצות מתווכח איתו בנקודה הזאת, הקצות טוען שכמו שהבאנו מהרמב"ם, שהכלל הזה הוא רק נכון כשאין לאדם ביילס גמור על הדבר, אלא זה רק זכות מסוימת, כמו יש לאדם זכות לתפוס חוב, וזה קיים הכלל טייבס לבחר מבריחה לאחר. אבל אם שיש לו ביילס גמור, שם לא קיים הכלל הזה. אז מי לטען על הקצועות שלגרש שם על כוחו זה נחשב לביילס גמור. טוב, העניין הזה כמו שאמרנו שייך ללחז גיטן, לא נעסוק כרגע בזה, יש בזה אריכות דברים גדולה מאוד להבין את כל זה, אבל רדת את זה רק מה שנקשור לימינו, את המושג טייבס לברכי מוקם שחב לאחר. שעצם הדבר שטייבס לברכי זה כלל גם בכל מקום, לא רק בתופס, אלא בכל מקום שיצא למישהו הפסד משליחותו. לא מועיל. זה מצאנו גם ברם במסכת גיטין. שם ברם כתוב דבר כזה, הגמרא אומרת, אדם שאומר תן גזר לעבדי, אדם אומר תן גזר לעבדי, אחר כך רוצה לעזור בו. אז המאיר אומר שיכול לעזור בו, חכמים אומרים שאי אפשר לעזור. מה המחלוקת של המאיר וחכמים? חכמים אומרים את לא יכול לעזור, מכיוון שזה זכות ולעבד להשתחרר. אז מילא, בזה שנתן השליח, אז הוא זכה עבור העבד. זכין האדם שלו בפניו, הוא מיד השתחרר, ומילא, איך הוא יכול, הוא לא יוכל לעזור. מה המאיר אומר? המאיר אומר שזה לא זכות. העבד שמשתחרר זה לא זכות, שעדי כך יש לו כמה דברים, נעשר בשבחה ועוד, נעשר בתרומה, נעשר בשבחה, ואחרים זה לא זכות. זה המחלוקת של המאיר ואבא. הגמרה הסבירה את המשנה כך. הגמרה היה לו קשה, מה זאת אומרת, אדם אומר תן גזר לעבדי, אז העבד, אז השליח זוכה עבור העבד, ואם זה זכות, זכין אדם שלו בפניו. אבל הגמרה התקשתה שהרי תן, אדם בכלל לא אמר שכי, אמר תן. תן הכוונה, הבינה הגמרא, לך תביא, הוא לא אמר לו תזכה. אז איזה יועיל? האדום בכלל לא רוצה לשחרר אותו, לא רוצה שיזכה. כך הגמרא, רק קשה לגמרא. אז מסקנת הגמרא היא, שכל אוהב נותן כאין הזכות. אדם נותן, כוונתו גם שכי. לא התכוון דווקא תלך ותביא לו, אתה יכול גם לזכות. זה מסקנת הגמרא. אבל קודם הגמרא אמרה הסבר אחר. זה הסבר הזה לא מובן, כולנו כל הראשונים לא מבינים מה הגמרא אמרה. מה אמרה את ההסבר, למה אפשר לזכות בגט עבור העבד, אף על פי שאדון אמרתם שתיכס או להחיד במוקם שחב לאחר עם קונו. המשנה הזאת מוכיחה שתיכס או להחיד במוקם שחב לאחר עם קונו. אז מילא כאן, כשאדם אומר תן גזר לעבדי, הוא עושה את עצמו שליח לקבולה, יד זוכה עבורו, אבל חב לאחר, חב לאדון. אז אם אתה אומר תן גזר לעבדי, הוא חב לאחר עם כל מהמובן, אז אף פעם שזה חב לאחר, הוא נהיה שליח של העבד. אבל אם תאמר תן גזר לעבדי, הוא חב לאחר עם לא יקונו, אז לא מובן איך המשנה אומרת שמועיל. אבל זה אמרת הגמרא, לא, זה סיבה בגלל שכל עבד תן כן עושה, תן זה גם כן עושה. אבל הקושי להבין את הגמרא הוא פלא, מה מועיל תן וזה דרכים במקום שחב לאחר, תן וזה דרכים קונו, תן וזה דרכים במקום שחב לאחר קונו, אז פירושו כך, אז אמרנו שיש לו זכות לתפוס בנכסי הלווה, אז הוא יכול לעשות שליח, גם אז השליח לתפוס עבורו, כמו שהוא יכול ככה שליח יכול. מי שאומר תן זה לכם או שכם לכם לא יקונו, צריכים לחפש תנים, למה לא? אבל כפשוט הוא שליח שלו, כמשהו יכול לעשות גם השליח יכול לעשות. אבל אדום שאומר לעבד, שהשליח תן גזר לעבד, אם פירושו של תן, הוא לך תביא לו, לא לתזכה עבורו, אז מה יועיל תן זה לכם? אז הוא שליח של העבד, בסדר, אני אשלוח לשם כזה, גם העבד עצמו לא יכול להשתחרר בלי רצון האדון, אז אם אדום לא רוצה, אז איך הוא ישתחרר מיד? מה מועיל כאן די לזה לכם או משחב לאחר?
הוא כן יצא לשחרר.
אדון, אבל אתה אומר שאמר תן, לא אמר שחי. אז פירושו של המילה תן, כפי שהאמרה הבינה, זה לך תביא לו. לא לך תזכה אמרו, לך תביא לו. אחרי כל מה שהגעת עדיין
לדירה. השאלה היא שבכלל אין פה שליח.
אין פה שליח לשליח. אף פה שאין שליח. מה העבד יש שליח? העבד מעוניין.
אבל מהאדון.
אבל אדון לא נותן לו. מה יהיה אם העבד יגיד בפירוש? לך תביא לי את הגט, והוא אדון יגיד לו, אני לא רוצה שתקבל, לך תיתן לו, אז ודאי שלא יוכל להשתחרר. מה יהיה לי כאן די לזו אחרי ממשך ואחר אין פה?
אדון הפך את עצמו
לבעל חוב.
למה
הוא חלק להיות לגבעל
חוב?
טוב, זה שאלה, מה זה קשור לבעל חוב, אחרי יש לו זכות, פה אין לו זכות. גם זה שאול תוספות, אבל עיקר הכל שהוא זה. עיקר הכל שאיך אפשר, מה יהיה לי לזו אחרי? זה לא אחרי זה בעיה. ביחס לרות השליחס, יש לי חסר שלו, אבל אין בעיה נוספת שאדון לא רוצה, אז איך ייתכן, מה יועיל השליחס שלהם, אשר לתפוס במה שאדון לא רוצה? כל מלכי לא אכפת לנו שהלווה לא רוצה, מפני שיש זכות למלווה לתפוס, خب شهرانیم لا صغیر لدوگ لان الان یخول اکل اما پاز لا زیت لا یخول بکاف رخی خدان شیش اخیر تایره از تصریف ها از کمت تو دیم بلا مسکی می آسه خواهیم
ولی میگیدم اون تو که بعد خواهیم بسیم
از گفت کشه ما افشار ایدیاتا که بالخیر افشار ایدیاتا ستو نه اولا ایدیاتا که بالخیر شده مرگیش کیلو معش کیلو مرگیش و بالخیر سیر اما سب سانه ایر افشار دیر اصانه سیر پیل طب اتا ستو نه ازبر گم که لا نزگیر که ایت ازه ایش گم که لا کل کخ کشور لنکوده شنه دبرین لو اما ازکیر ما ارم بترץ ارم امر کخ شنخوان شدون امر لو تن گزه لردی והדון התכוון שילך ויביא. זה צריכים לדעת שיש הבדל גדול בין אדם שנותן גט לשליח שהשליח ייתן את הגט לעבד, ובין אדם שנותן גט לשליח שהעבד עשה אותו שליח לקבל. זה הבדל גדול מאוד. ההבדל הוא בזה, אדם שעושה שליח לתת גט לעבד, אז הוא שליח של האדון, וכמו שהאדון משחרר, כך הוא נהפך למשחרר. ולכן, אם נשאר, צריך לנהוג כל הדינים שנהגים בנתינת גט, דהיינו, שייתן, שנתן בידו, ולא יתך מגע בקרקע, וכל הדברים האלה, במה נוהגים? בנתינת השליח לעבד. כשהשליח ייתן לעבד, אז כאילו הבעל נתן לעבד, וצד זה צריך לתת בידו, ולא יאמר לו כלי גידך מגע בקרקע. אבל מה יהיה אם האדון יאמר לשליח כלי גידך מגע בקרקע? וזה אין חיסרון, זה לא הנתינה. מה שהתורה הקפידה, כל הדינים של הנתינה, הכוונה שנותן לאישה או לעבד, שאז נשתחרר, אז הוא צריך לתת עם כל הדינים של הנתינה. אז לכן, אם אדם עושה שליח להולכה, לך תביא גט, אז השליח נהפך כוחו כמו הבעל, והוא המגרש, הוא המשחרר. וכל הדינים שנוהגים בזמן נתינת גט לאישה או לעבד נוהג גם בזמן נוהג גם בזמן שהשליח נותן לעבד. אבל אם אדם נותן שליח לקבלה, זאת אומרת, העבד, האישה עשו אותו שליח לקבל, אז השליח ממלא את מקום האישה ואת מקום העבד, ואז הדין שהאדון צריך לתת לו בידו של השליח, שהשליח הוא במקום האישה, במקום האלה. אז אומר הרן כך, כשאדם אומר תן גזר לעבדי, זה נכון שהוא יתכנן שילך. אבל עכשיו נתאר לעצמנו מה יהיה אם היה בא אדם אחר, והיה אומר ככה, אם העבד היה שולח השליח לקבל את הגט, אז השליח הראשון יכול לתת לשליח השני. וכן, גם אם העבד לא אמר לו לשליח השני לך תיקח, אלא כל אדם מזמתו הוא יאמר, דין זכין לאדם שלו בפניו, אני נהפך להיות שליח של העבד, ובמילא אתה יכול לתת לי את הגט. גם זה מועיל. לא, אני אומר שני אנשים. דון אמר לעבד, נשליח לך תן גט לעבד. זה השליח להולכה. אז בא אדם אחר, ואמר, בסדר, עכשיו אני, בדין זכין אדם שלו בפניו נהפך לשליח לקבלה, והשליח הראשון ייתן לי. אם כן, אז אפשר שאותו שליח, אותו אדם, שהאדון אמר לו לך תן גט לעבדי, גם הוא יאמר, ברגע הראשון, נהפכתי לשליח להולכה, ואחרי רגע אני הופך את עצמי לשליח לקבלה, ואני נותן לעצמי את הגט, וממילא, השתחרר.
אבל חזר
שם זה
לא צריך לצאת למשות. למה? לא חזר
שליחות. נכון. שאלה טובה, אתה חושב שזה הבא.
מה
אתה אומר?
אין מה.
טוב, אז זה צריך. טוב, רגע, עוד מעט נדבר על העניין הזה של חזר שליחות זה הבא. אבל אם כן, אז מייל אומר הרן שזה הכוונה. מה שהגמרא אמרה של למה אם אדם אומר תן גזל עבדי לא יכול לעזור בו, פני שאני אומר ככה, נכון שהוא נתן לעבד שיוליך, אבל מי לא ליך, יכול להוליך גם לשליח. אז הוא עצמו, רגע, נפח לשליח לקבלה, והוא נותן לעצמו, רכינו מיד משתחרר. זה הפירוש בגמרא. אז מה זה קשור עם תאיף זרחים, מוגן שחב לחירים? אלא אם תאיף זרחים, מוגן שחב לחירים, לא יקונו, לא יכול אדם מהרחוב לומר, אני נהפך להיות שליח של העדר לקבלה. שהרי בזה אתה עושה הפסד לאדון. בזה שנהפכת להיות שליח של העבר לקבלה, גרמת הפסד לאדון. ככה היה אדון עדיין עבדו עד שיגיע הגט ליד העבר. באת אתה והפכת את עצמך לשליח לקבלה, ועדי כך השתחרר העבר. וגם זה נחשב תפס לבחיר מוקרם שחב לחיר. כך מבואר ברח.
איך אני יכול לסמוך על זה שאולי, אני אומר דין כללי שהוא לא יכול לחזור בו. ואני מסתמך על זה שאולי הוא רצה להפוך.
הוא עושה מיין, אבל למה לא להפוך? זה הכין אדם פה לפניו. אז מה, אז השליח, במקום ללכת לתת לעבד, הוא מיין זוכר לו, מה עושה?
מי אמר שהוא רצה לעשות את זה?
מי, מי היה
השליח?
טוב, מי היה ככה? מאיפה אנחנו יודעים שהוא זה כוונתו? אני מניח, הרי אתה רואה שמי שאומר תן כסחי, אז אתה אומר שמיד מתכוונים שניהם לכך, אז גם נותן לו כסחי, נכון שמצד האדון אין נכנות, אבל הוא מיד הופך את עצמו, חוסר ללכת, חוסר ללכת מיד, הפך את עצמו לשליח לקבלה. אבל זה כבר נחשב, תיב זה בחי מוקם שחב לאחר. הנה אנחנו רואים שתיב זה בחי מוקם שחב לאחר, זה לא רק כלל בתפיסה או בכל... אלא כל דבר, כל שליחות שמתוכה יוצא הפסד למישהו, זה נקרא תאבס על הפעם המשכה.
אני לא יכול להגיד,
איך נכנס שלך שליח קבלה? העבד
לא יכול,
אתה שליח
שפוסים
את זה. אז אתה שואל, אם כן, כל שליח לקבלה יחשב כתאבס
לבחר. תתעשו.
איזה
דוספון?
לא, כתאבס לא כמו רשע. אבל מה, אם אני אומר כמו הרמב״ם, זה לא קשה. הרמב״ם אומר שאדם יכול לעשות... לא, לא, כל שליח לקבלה זה לא קשה. מפני כל שליח לקבלה אדם רוצה. הרי אדם יודע שהוא שליח לקבלה ונותן לו. אז מה הוא, אם אדם רוצה, אלא אם כן חייב לתאב זה לאחר ומחר לאחר. לא צריך לרמב״ם, אני חשבת עם הרמב״ם, שאלוי ונותן, אבל פה זה פשוט. פה כל החיים זה חוב לאדם. אדם רוצה, אז למה לא? כמו שאדם נותן מתנה למישהו ואומר שחי, אין בזה תאב זה מלחי. אבל אנחנו מדברים שהאדון לא אמר לו שחי, האדון אמר תה. הוא עושה תרבולה ואומר, אני נפחתי בשלום לקבלה ואני נותן לעצמי. אומרים לו, איך אתה יכול? וזה אתה חייב לאחר.
גם אם
מישהו
אחר,
אני לא בתור שליח
קבלה, גם
היה יכול. או, לפי זה גם שליח לקבלה, נכון. כי המהלך הזה צריך להיות, עכשיו לא ייתכן שאדם יש שליח לקבלה, לקחת את הגט מיד שליח כל אחד. אבל האדון עצמו יכול לתת. נכון, כך לצליח. נכון שיש פה קושיה של חוסר שליח, זה לבר, וזה הניסיבס מדבר בעריכות, אבל יש עריכות דברים גדולה מאוד. שלא ככה עשית להיכנס בזה, זה לא כל כך שייך לענייננו. אבל כמובן שראיתם את השאלה, רק נגיד מה שהנתיבות אומר. הנתיבות אומר כך, שמה הבעיה של חולת השליח לסביב הבעל? זאת אומרת, זה אומרת הגמרא, שאדם, הבעל שאמר לשליח, צאי תן גד לאשתי, והאישה פגשה אותו ואמרה, אתה צריכה לקבל את הגד עבורי, זה לא מורי. לא ייתכן ששליח ללכה יהפוך את עצמו לשליח לקבלה. הגמרא אמנם אומרת איזה משפט לא כל כך מובן, וחוזר שליח לסביב הבעל לא כל כך מובן, מה בדיוק הבעיה בזה. אבל כך מובן בגמרא שלא מועיל. אז איך כאן הרן אומר שאותו שליח יכול להיות שליח להולכה וגם שליח לקבלה? אז אומר הנתיבות שהבעיה, למה לא מועיל שהשליח להולכה יהפוך את עצמו לשליח לקבלה, משחסר כאן נתינה. זה כמו תלי גידוך מגע בקרקע. כן צריכים לתת ביד. אבל אי אפשר לומר לאישה או לאבא, תיקח את הגט מגע בקרקע. ולכן, כשהשליח לא הולכה, אומרים לו, תהיה שליח לקבלה, אז נכון שהוא הפך לשליח לקבלה, אם תשאל איפה הייתה כאן הנתינה, לא היה כאן שום נתינה. אותו האיש החזיק את הגט קודם, אז ייקח שם, התהפך האיש, קודם היה אילוך, לא שם קבולה. אבל בזה שהתהפך משליח לאילוך, שליח לקבולה, אין כאן נתינה, זה החיסרון של לאחוז או שליח עושה את זה לבעל. ככה נתיבות מסביר. ממילא הוא אומר, בעבד אין חיסרון, ורק בגט אישה יש בעיה של תליגת נוראי בקרקע. בעבד הוא אומר שאין. וזה שבעבד אין כך גם אמירה בתוספות, הוא מסביר את זה, אף על פי שכל דיני עבד, שטר שיחו לומדים מאישה, כתוב לוקה טבלה וחופה של נתנה לה, לה מאישה, אבל הוא אומר נתיבות, זה רק לומדים את הדינים שכתובים בתורה וכתב לספר כתוב. הדינים הכתובים בכתובה, זה נאמר גם בגזיר ראשון וגם בשטר שחרור. אבל להמשך ונתן בידע, הדבר הזה כבר אין הקש להם. דובר את לא צריכים. מועיל גם תליגי התורה בקרקע. זה מלך לנתיבות. טוב, גם על זה יש הרבה להעריך, אבל שוב, כבר שלא פה המקום, לא נעריך בזה. בעניין הזה אפשר פשוט לומר הסבר אחר לגמרי למה לא מועיל אותו אדם שיהיה קודם שליח לו לאחר ואחר כך שליח לקבלה. הסבר אחר לגמרי, שזה לא רק בגט אלא גם במתנה זה לא מועיל. אם אדם יאמר לי מישהו תן מתנה לפלויני ואותו פלויני אמר לו תקבל המתנה, אז אותו אדם יהיה גם שליח הלכה וגם שליח לקבלה, לא מועיל. אפשר למצוא את זה בסברות שזה לא מועיל. הנה, נגיד קודם דבר אחד. הנה, בכל המקומות שאנחנו רואים שאדם יכול לזכות עבור השני, אדם מגביה מציע יכול לזכות עבור השני, ושניים מוחזים בתלית, זה גם דנה איך הם זוכים. למה לא נאמר שכל חצי מונח אגב בקרקע, אדם מקביח חצי תלית אז הוא לא זוכה, השניים שהקביעים מציעה איך הם זוכים, כל אחד כלפי השני כי מונח אגב בקרקע, יוצא שכל אחד יקביע רק חצי תלית, איך הוא זוכה? ככה מה השאלה. אז מה אומרת הגמרא? זאת אומרת, המקביע מציע לחבר, כל אחד זוכה עבור השני. מה יהיה עם אדם? אדם ייקח חפץ משלו ויאמר, אני מרים את זה עבור פלויני. זה יועיל או לא יועיל? אדם עצמו, בעל החפץ, יקביע החפץ של עצמו ויאמר, אני זוכה עבור השני. זה יועיל או לא? בכל מקום רואים שלא מועיל. אדם יגיד חייבת של עצמו, אמר, אני רוצה לתת מתנה לפלויני, אני מרים את זה, ומדי זכין אדם לא בפניו, אני נהיה שליח של המקבל, והגבעתי, כאילו הוא הגביע והזכה.
פה
הזכין,
ההתברה של מישהו אחר, של מישהו
אחר הזכה. לא, הוא לא יכול. רואים בכל מקום, בכל מקום שהגמרא רוצה לומר, שהוא זוכה, אומרת, הוא מזכה לו על די אחר. אותו דבר, והם מתפשים ומחפשים מישהו אחר, שיריב. אפילו יד האישה לא מועילה, יד אישה כיד בעלה, לא צריכים שמישהו אחר ירים, לא הוא בעצמו. מה הסיבה לזה? למה באמת לא מועיל הוא בעצמו? יהיה שליח. וזה מלמד שלא ייתכן שהמקנה את החפץ, הוא ישמש כשליח של הקונה. צריך מקנה וקונה שני אנשים. לא ייתכן שאותו אדם יהיה לו גם כוח הקנאה, כוח קניין. כוח הקנאה וכוח קניין בתור שליחה, זה לא ייתכן. אכן בעולם צריכים שאדם יחפש מישהו אחר שיזכה עבורו. ולכן מה שהתחלנו, שניים שהגביעו מציעה אז קונים. למה? לא אומרים שכל אחד יגביע חצי, מגביע מציע לחבר וכל אחד יגביע. אבל מה יהיה אם אדם ייתן לשני תלית ושני יחזיקו, הנותן והמקבל? מה יהיה כאן הדין? יקנה הוא חצי תלית או לא? פה לא. שפה לא, מי יש להם כששניים מגביל המציע? אז כל אחד מגביל עבור השני. אבל כשאדם נותן מתנת תלית שלו לשני, ושניהם יחזיקו בתלית, פה לא יועיל. שהרי הוא לא יכול להקביע, חלק שהוא מקביע לא מועיל כלפי השני. והדבר מפורש בגמרא, שאדם נותן סודר לשני, אז המנהג שני מחזיקים את הסודר, הנותן והמקבל, אז אומרת הגמרא, צריכים להקפיד שיקנה שלוש אצבעות בתוך ידו של המקנה את החפץ, זיינו את הקונה את הסודר, ואז זה כמעט דפסיק בידו, זה בידו מועיל גם עם השני מחזיק. כל מה שבידי כאילו כמעט דפסיק. כך אומרת הגמרא פה בפירוש בדעת ליים, שצריכים להקפיד שבכל מקבל, וכל כי אין סודר שיכנש גימול אצבעות של הבד בתוך ידו של השני. פה רואים ברור פה לא מועיל שאדם יגביע בו השני, שאדם הבעיה לא יכול להגביע. זה דין אחד. עכשיו נשאל שאלה הפוכה, מה הדין אם אדם שלח שליח למכור חפץ? מישהו רוצה? אמר השליח, אני זוכה עבור עצמי, מה לא יורך למכור לשני? אני מצליח מעוניין לקנות את זה, הבליתי לקנות והוא קנה, האם זה דייה שלו או לא? זה הרם במסכת כתובות בפרק המון הנזיינס אומר, כך מפרש את הגמרא שם, שלא ייתכן השליח לא יכול לקנות לעצמו. אדם ששולח שליח למכור, אין השליח יכול לומר אני הרמתי וקניתי בעצמי. מה הסיבה לזה? מה?
לפעמים
מה קורה,
מה
התנאי לגבי
מה קורה בזמן הזה
שאם האחריות
עליו
ולא אחריות עליו? לא,
כמה
יש לו קנייה בשביל זכייה בחפץ לשני? לא, אין זכייה, יש לו זכות למכור, אז הוא מוכר לעצמו, מה אכפת לאדם שלא, הבעלים שימכור לעצמו. אבל אדם אומר שזה לא מוהיר. מה?
אתה צריך
דעת
של
המקנה? אתה מקנה? אמרו, תקנה מי שאתה רוצה. אז הוא אומר, אני מקנה לעצמי, עכשיו אני שליה, אני מקנה לעצמי. אומר הרן שזה לא מוהיר. מכאן שאמינן אומר את הדין הזה, למה באמת זה לא מועיל? אני משער שזה אותו היגיון שאדם לא יכול להרים חפץ שלו ולומר אני מקנה לשני, אני שליח לשני להקביע, ושאדם לא יכול לשמל בשני תפקידים, גם של המקנה וגם של הקונה. אז בדיוק הפוך, אם אדם נהיה שליח למכור, אז הוא שליח של המוכר, והוא רוצה להיות הקונה, אז הוא משמל בשני תפקידים, הוא מקנה וקונה. כשאדם נוקח חפץ של עצמו ורוצה להשתמש פתאום גם פתאום שליח של הקונה לא מועיל. הוא הדין אפור, שליח של המקנה לא יכול להיות כקונה.
אז איך אצלנו יכול להיות השליח של של האדון יכול להפוך לשליח של העבד?
נכון, זה מה שבאת לשאול. אז אם כן, הבאתם את המטיבות. בגמרא כתוב שלא יכול להיות שליח של ההולכה יהפוך את עצמו לשליח לקבלה. זה מפורש בגמרא. רק בא נסילס ומסביר כדי ליישב את הרם, מסביר שזה רק באישה, שבאישה יש בעיה של נתינה. כשאדם הופך את עצמו משליח להולכה לשליח לקבלה, איפה נתינה? זה הסיבה שאי אפשר. אבל חולה אפשר לומר הסבר אחר שזה לא מועיל. לא בגלל נתינה, גם במתנה זה לא מועיל. אף אופי שמתנה לא צריך נתינה, אפשר להגיד לגיטון גם בקרקע. מסיבה אחרת, כיוון שהראינו בשתי הדוגמאות, שלא יכול להיות מקנה וקונה באדם אחד, קונה צריך להיות אחר ומקנה אחר. לכן לא השליח, לא המקנה יכול להיות שליח של הקונה לעשות קניין, ולאפר גם הקונה לא יכול להיות שליח של המקנה להקנות לעצמו. שני הדברים ראינו. אז לכל מסתבר מאוד שגם שליח של הקונה לא יכול להיות שליח של המקנה. אם אדם שולח שליח להקנות והשליח יאמר אני קונה עבור מישהו, זה בכלל אותו דבר, כמו מקנה לא יכול להיות שליח של הקונה, וכמו ששליח של המקנה לא יכול להיות קונה, כך לא יכול להיות שליח של המקנה, שליח של הקונה. אם כן זה חזרה קושה על המטילות, על הרם. טוב, אבל שוב, בואו כאן המקום לדבר על זה, יש כל מיני הסבירים במסביר את המושג הזה, מה בדיוק, מה כוונת הגמרא לאחוז, והגמרא השתמשה פה במילה לאחוז השליח אצל הבעל, שבחור אין לו כל כך אין לו כל כך מובן. טוב, אבל זה לא קשור לימינו. אז מה שהבאתי את הרן הזה להראות רק שהמושג טייבס לברחי מוקם שחב לאחרים, זה רק זה לא רק קיים במובן של טייבס לברחי רק באפשר, אלא זה כלל בכל מקום, כל מקום שיש לאדם הפסד מזה שמישהו נהיה שליח, זה אומר שאין שליחות. תורה לא חידשה שליחות רק אם אתה לא מקלקל למישהו. על די יפי, שליחות שלך יוצא רע לאחרים, אין דין שליחות. ואין כמין, אם הרעה יוצא בגלל שאתה תופס, או כל רעה שהיא, אז מילה גם להיות שליח, מה שאני ביד אומר, להיות שליח. לתת גט לאישה בלי רצונה, אז אי אפשר לעשות שליחס כזה. זה מה ש... מה?
אחרי
כן גם אני רוצה לבקש מהרבנה. טוב, אני דביר זה, אבל אני אומר שאפילו תנאי רבן הגר שם אי אפשר בגלל הבעיה הזאת. טוב, ויש על זה קושה, אני יודע, כרגע שלו קושה מגמרי בגיטים. זהו, אם כן, היסוד של של חייבס לבעל חייב, חייבס לבעל חייב, שאמרנו, כן, רק נזכיר, נזכיר עוד נקודה, זאת אומרת, ירושלים מתפלא, איך אפשר לזה אפשר לקדון, כן? הרי זה חסר בשלובו של בעל המונה. עלה במתנה, זה איך באמת במתנה אדם עושה שליח ונותנים לו, אלא התשובה במתנה, גם כן אין אדם יכול לעשות שליח לקבל מתנה. אבל במתנה יש לעולם, כשהבעל המתנה נותן את המתנה למישהו, הרי הוא הנותן באותו שעה עושה אותו שליח, הוא בעל הממון גם כן משתתף בשליחותו, שליחותו של כשאדם זוכה במתנה עבור השני, אז בעצם הוא גם שליח של הנותן, ולכן הוא יכול לזכות עבור המקבל. אבל אם הוא גוי הנותן, זה מה שתוסט אומר שלא יכול, פני שאין כאן שלו ראש בעל הממון. אז כל מתנה, אם אדם עושה שליח לקבל מתנה, באמת לא מועיל השליחות שלו, רק אחר כך כשהוא נותן, אז יש שליחות שבעל הממון זה מועיל. אבל מה אם כן ירושלם שואל בגט, איך בגט אישה תוכל לעשות שליח? כוונתו לומר כך, אפילו אם בסוף נותן הבעל, אבל אם אתה כבר זקוק לחכות לשליחות של הבעל, אז יוצא שהשליחות של האישה לא חלה כנראה. זה רואים
רק שהוא
נותן לדורש לאישה? זה הקושה, איך אישה יכולה לעשות שאלה בקבלה? הרי לא שיהיה שליחות על חייב אצלו שלה. אז למה מתנה? זה מוריד למתנה, יש אחר כך שחיר, זכין אדם שלא בפנה. אבל בגלל אישה אין שחייה, אפילו אם היא רוצה להתגרש עדיין לא שחייה, אולי חזרה בה, זה לא שחייה. אז שם אתה כבר אתה מוכר גם את השליחות של, שלה שהיא עשתה אותו ברגע הראשון, אז הקושי איך ייתכן שהשליחות שלה יועיל, שהרי אין כאן שלוחו שבעל הממון. מה בסוף הבעל גם כבר עושה, אבל אז כבר פפלה השליחות של האישה. זה כנראה כוונת הקושה של ירושלים.
אבל למה אם היא עשתה שליח אחרי שכבר הבעל עשה שליח, אז היא יעזור?
היא עשתה שליח. טוב, זה חזרנו לשאלה הקודמת, שזה לחוזר שליחות אצל הבעל. אם הבעל כבר נתן לשליח, ועכשיו היא אומרת שהשליח יהיה שליח לקבלה. שיקבל מהשליח הראשון. גם זה אני לא יודע, מפני שאז מה אם הוא עשה שליח, אבל הוא עשה שליח את זה ולא את השני. הרי אתה צריך כוח. השליח הזה שמקבל זקוק גם לכוח מהבעל. מפני שהוא לא יכול להיות שליח רק מי שהאדם שאין לו בעלות. אפילו מדין שליחות, אבל עדיין קיים גם השליחות של שניהם, שניהם מתאחדים יחד. אבל בגט אישה זה השליחות שלה כנראה כל, עכשיו כבר אין שליחות משלה, שאולי חזרה בה, ועכשיו יש רק שליחות של הבעל, ממילא זה הבעיה של ירושלים, וכך צריך כנראה להבין את ירושלים. אז מה ירושלים מתארץ? תמון התורה זכתה לה. לא ברור מה זה בדיוק כוונת ירושלים. אפשר להיות שכם זה ירושלים וזה הכל, זה יש חיה שאישה יכולה לעשות שליח לקבלה, אולי זה כוונת ירושלים. אבל אז יש קצת קושי, אז נלמד מכאן לכל מקום. אבל יש פירוש שראיתי באור שמח, אומר ככה, שכוונת ירושלים היא לומר כך. הבעיה של שלוחי שבעל הממון הוא שאדם לא יכול להיות שליח על חייבת של אחר. אין אדם כוח לעשות שליחים, אבל חייב לצבור שלך, אז בואו שאתה מנהמי שליח אצל. אין לך בעלות על זה, איך אתה יכול למנות שליח, לעשות משהו בשביל השני. לא נתפס אמינו שליח על זה. אבל באישה שעושה שליח לקבלת הגט, קבלת הגט, זה שמקבל את הגט, האישה, בעצם לא צריכה לעשות כלום. זה לא כמו כל שליח שזוכה, כל שליח שזוכה צריך לעשות קניין. אדם עושה קניין, כדי לזכות במתנה, הוא צריך לעשות קניין. בואי, המשיך, אז אני אעשה את השליח על הקניין. אז אני אומר, אם חי יכול לעשות שליח על מומש של אחר, לעשות בו קניינים, זה לא בשלך. בגט אישה אומר הקצות החושן שלא צריכים שהאישה תקנה את הגט, מספיק שנכנס בידה. זה לא כמו כל חיפת שקונים, הגט לא בנוי שהיא קונה את הגט וממילא מתגרשת, אלא זה עצמו שהגט הגיע לידה מגורשת בלי קשר אם קנתה או לא קנתה. הצד מביא זה משתי הוכחות. הוכחה אחת מזה שאפשר לגרש אישה בעל כורחו, אם תאמר שהיא צריכה לקנות את החיפת, זה אפשר לקנות בלי לצום. אז אם תאמר שהגט פועל רק אם קונים אותו, הרי אישה לא רוצה לקנות, איך זה יהיה? היה שנייה אומר, הגמרא אומרת שכותבים גט על איסור הנוי כאשר ואין זכייה באיסור הנוי. מכל זה הוא מוכיח שהגט לא פועל בצורת קניין, אלא הגט הוא עניין אחר, כי בעל זה מספיק. עכשיו לפי זה מובן אז ממילא, אז מה תפקידה של האישה בקבלת גט? לא לזכות בצורת קניין, אלא פשוט מקום ששם נותנים את הגט, זה פועל את הגט. אז כשהיא עושה שליח לקבול, אז מה היא עושה אותו שליח? לפעול בממון של השני? לזכות לעשות קניינים בממון של השני? היא עושה שליח על ידה, תחליף לידה. אז מה פועל חיסרון של שלוש של בלמון? אם הייתי מדבר, לך תעשה קניינים בשביל השני, אין לך כוח למנות על ממון לא שלך. אבל אני לא עושה את השליח לקנות דברים לא שלו, אני רק עושה תחליף ליד שלי. זה אני יכול, וזה סותר בלמון, אני לא מדבר על הממון של השני, אני מדבר על מה שיש לי. לי יש יד, אני עושה שליח, והשליח נהפך לידי. אם היית צריך שהשליח יקנה, אז אתה צריך לתת לו כוח לקנות בשל השני. יהיה אפשר לעשות שליח לקנות. אבל אם אתה לא מדבר איתו בכל הקנייה, אתה רק בא ואומר שיד השליח יהיה כידה. זהו היא. זה לא חיסרון שרבנו. ככה אומר על שמח. אמנם שוב בירכס גיטין יש עוד הרבה מה לדבר וכל מיני מקומות שצורכים בהגדרה הזאת, שזה הגבר של שליחס. אבל פה זה בחורה הסבר פשוט מאוד.